אומרים שביוקרה אין קיצורי דרך. אז מה הופך מוצר ליוקרתי באמת? דרור גורניק, מנכ"ל לקסוס ישראל, עם הסיפורים והאנשים מאחורי המותגים היוקרתיים בעולם ובישראל. מעיצוב, אדריכלות, דרך תרבות יפנית ועד למסעדות גורמה. מדברים יוקרה, עכשיו באתר רדיו תל אביב ובכל אפליקציות הפודקאסטים.
גלית חוגי, אלי בן דוד,
תוכנית הבוקר, בוקר טוב אלי.
בוקר טוב.
אופה, זה תמיד מפתיע אותך שאני אומרת לך בוקר טוב, כאילו זה לא מה שאנחנו מחכים לשמוע פה. שלום.
בוקר טוב.
מה העניינים?
שלום. חי שקלים, זאת סלע.
יופי, אני שמחה לשמוע, אי אפשר לא לפתוח את התוכנית והבשורה הזאת, שהדר גולדין הוחזר אתמול, גופתו הוחזרה אתמול.
תקשיבי.
בכל סיטואציה אחרת, זה הרי היה מרכז הכותרות והחדשות, והיינו עוסקים רק בזה, ויש איזה כל כך הרבה אקטואליה עכשיו, שהדבר הזה ככה, אני לא יודעת איך להגיד אותו, אבל לאה גולדין, זה באמת אישה ש-11 שנה אנחנו רואים את ה... איסורים שלה על, על פניה, ואנחנו שומעים את זה.
אני מרגיש נורא אשם, שכל פעם שאני רואה את הזוג הורים היקרים האלה, את יודעת, אני מרגיש כאילו אני צבוע. מה זה צבוע?
למה?
כי מאז השביל אוקטובר, עד השביל אוקטובר, לא התייחסנו, אני מודה. זה לא דיבר אליי המאבק שלהם. מה זה לא דיבר? דיבר, אבל זה לא גרם לי לדבר על זה.
לא לצאת לרחוב.
לא גרם לי, בטח לא לצאת לרחוב, אני אומר לא לדבר על זה, לא להזכיר את זה. זה מין, אוקיי, חבר'ה, תראו מה. ומאז השביל לאוקטובר, פתאום הכלל מעיד על הפרט, זה כאילו הפוך בדרך כלל, אבל הפעם זה באמת העיד ככה, וכל אחד הפך להיות. ופתאום הבנו כמה כל השנים האלה, לא ראינו אותם, ולא שמענו אותם.
תשמע, יש גם קשר גדול בין צוק איתן ובין המלחמה הזאת. זאת אומרת, ה-11 שנה האלה, והעובדה שצהל חזר לאותם מקומות במלחמה הנוכחית, מקומות שהיו בהם בצוק איתן, ועכשיו יש דברים שלא חובות מצוק איתן עדיין, שנפטרו במלחמה הזאת, זה לא מקרי. זה לא מקרי, ובמובן מסוים הדר גולדין הוא סמל לכישלון הגדול שצוק איתן השאיר, שאנחנו רואים עכשיו, לא רק לפרש את המלחמה הזאת אז.
סמל לכישלון של מלחמה בכללי, גם פה, כל מלחמה את טוענת ובצדק, כל מלחמה היא כישלון אחד גדול.
כל מלחמה נגמרת בנייר, זה הדבר המטורף.
כן, אבל כל
מלחמה... שצריך לזכור באמצע כל מלחמה, שכל הסיפור העצום הזה הולך להסתיים בדף נייר. עוד לא הייתה מלחמה שלא הסתיימה בדף נייר. זה מילים, זה חתימות. אין מה לעשות, בזה מסתיימות מלחמות.
גם במציאות בשטח,
אבל... אבל העובדה שהשארנו שאריות מוסריות בצוק איתן, שצהל ראה מנהרות, שצהל היה בחלק מהמנהרות האלה, ולא סיים את העבודה שם, כי הם לא ידעו מה לעשות.
מי ראש ממשלה שם?
בן גוריון, אני חושבת. לא, בן... שנייה, צביק הפיק.
אשכול, לא?
צביק הפיק.
צביק הפיק, כן. אוקיי. לא?
דקה, תרב אני אביא לך את השם.
צביק הפיק, לא. מוזר לי, אללה, יושב לי על קצה הלשון.
חכה, זה ל-11 שנה, לך תזכור.
עכשיו, תראי לך שאותו, אם היה מזל שזה היה צביקה פיק, אם זה היה אותו ראש ממשלה, אני אומר, למה אז הוא כבר לא טיפל באירוע.
נכון, 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 נכון.
כן.
לא, אבל זה תדע.
עכשיו תראי, רוצה לשמוע משהו על סטרואידים פי אלף?
בוקר טוב לי, כן.
בוקר טוב, עולם. מה שאת מדברת על צוק איתן, מה שלום כולם?
לא, למה להחזיר לי את אמא שלי שם הבאה?
אני יורד מנה. למה את מדליקה אותי? הייתי רציני. יש מה מתק.
די, כן.
תראי, צוק איתן, את מדברת על הקשר, מה שנקרא, הקשר הדוק למה שקרה
לעכשיו, למלחמה הזאת. זה כבר לא, חרבות, מרכבות, שבעה באוקטובר.
כן, כן, כל המרכבות, שביעי לאוקטובר, שלא בלבל את המוח, מלחמת התקומה והקימה, שביעי לאוקטובר, הטבח. קשר עדוק לאיראן. הנה, עוד פעם מדברים.
למה?
בכל העולם מתפרסם. כן. הרי טראמפ הצעיר שהוא השמיד תוכנית הגרעין, beautiful bombs, beautiful, beautiful bombs, כל השטויות שלו האלה, שהפצצות היפיפיות חדרו בדיוק בבלבלבלבלבלב.
אבל תגיד, מה אתה מוטרד מתוכנית הגרעין? אלה הקטרים, אין להם שום גרעין ואין שום כלום. בפנים הם אומרים לך, והם יותר מתקדמים מאיראן. תראי,
בינתיים הם אומרים, לאיראן יש מצבור של 11 פצצות, לפי ישראל, אוקיי? ומפעלי הטילים עובדים סביב השעון, זה העיתון הכי חשוב בעולם, מה שנקרא, יש לו בדיוק, יש לו מערכת ביום לפני עצמו לעיתון הזה. בדרך כלל כל מה שהעיתון הזה חקר, התברר כנכון, לא כל מה שהוא אמר, כל מה שהוא חקר. ואני אומר לעצמי, היה פה ראש ממשלה, נראה לי, אם אני לא טועה צביק, לא זוכר מי זה היה ראש ממשלה הזה, כן, מישהו, שטען שניצחנו, ניצחון מוחלט, ואנחנו עם כלבי, וניצחנו, עכשיו אני אומר לעצמי, אותו ראש ממשלה, עד כמה שזכו לי, היה גם 17 שנה לפני ראש ממשלה, איך הגענו למקום הזה שאנחנו צריכים לנצח ניצחון כזה מוחלט? מה הוא עשה כל הזמן הזה? וזה אותו דבר שהוא, כל הזמן שהוא לא עשה מאז הדר גולדין, בצוק איתן, הוא לא עשה פה, קמפיינר חלול. תודה רבה, אני בת שחף.
אתה צודק, אני מאוד מסכימה איתך, באמת...
כלום ושום דבר, אוויר, גבב מילים. איך אמר דפנייר, פה זה אפילו אין דפנייר, זה נגמר בקשקוש מקושקש באיזה קול בריטון. זה עובדים עלינו פה, בחיי. ושוב, אני ממש פונה למאזינים ולמאזינות שלנו. זה לא ימין ושמאל, זה לא כן ביבי, לא ביבי, זה לא מעניין. זה הילדים שלנו. זה ההורים של הדר גולדין, שחיכו 11 שנה. בואו, אנחנו צריכים להסתכל עליהם, מה יהיה עוד 11 שנה פה? מה יהיה? יהיה מה שקרה?
לא, אתה מבין, האם המלחמה הבאה שתהיה, אנחנו משאירים לשאריות עכשיו. האם גם עכשיו צהל היה בעזה וראה דברים, זה באמת, זה מטריף לי את המוח, העובדה שבמלחמה הזאת הם חזרו לממש אותן נקודות שהם היו בהם 11 שנה לפני.
עכשיו. אמרו לנו, במשך שנתיים, גלית, לא נעצור את המלחמה.
רציני,
עזוב. עזבי, לא מעניין אותי ביבי, לא מעניין אותי ביבי. בחיי, זה לא קשור לביבי.
בתולדות האזור הזה, אני מבינה שביבי יישאר בהיסטוריה לנצח, אבל המלחמה העקובה מדם הזאת היא יותר גדולה מביבי. וכל זמן שאתה ואני ואנשים משמעותיים בעולם, יותר מאיתנו, לא ידמיינו חזון שבו, איך נראה הגבול הזה כשטוב, אם לא יהיה לנו אימג' בראש של איך זה נראה לא במלחמה ולא בניצחון מוחלט, כי אין כזה דמיון, אלא משהו אחר, אנחנו נחזור עוד 11 שנה ועוד 11 שנה ועוד 11 שנה, ופעם אחת נשכח את הדר גולדין המת, ופעם אחת נשכח את הדר גולדין החי, ופעם אחת הדר גולדין יחזור, אבל עם נפש כל כך פצועה שחלק ממנה יישאר שם תמיד, והלופ הזה לא יסתיים. הוא יסתיים. כל פעם אנחנו נחריב חיים, ובסוף נחתום חתימות. ואלה יקבלו פרסים.
עד שיבוא ביבי אחד, אבל לא כזה, אלא ביבי אחר, ויחתום על נייר, כמו שאת אומרת. הוא יועיל לחתום על נייר, ותשקוט הארץ לפחות 50 שנה, כמו שקורה עם מצרים. אני מזכיר לכולנו.
לקחתי.
במלחמה הזאת.
לקחתי. 50 שנה, לא לקחתי.
אנחנו צריכים ביבי חדש, כי בסוף ביבי חדש כזה עם אומץ, אפרופו רצח רבין, עם אומץ לעשות טעויות.
ואפרופו משיחה מאתמול.
הרי לא לעשות עלה לנו למעלה מ-2000 הרוגים רק במלחמה האחרונה. לא לעשות. אז היה איזה פעם אחד...
לא, אולי גם אנחנו ננצל את זה, או המדינה תנצל את זה. שהחזרה של הדר גולדין אולי גם... באמת תהיה בסגירת מעגל והתחלה של משהו חדש, ולא סגירת מעגל שיפתח עוד פעם, ויסגר עוד פעם, ויפתח עוד פעם.
אולי... גלית, כמה אמרו לנו במשך השנתיים האחרונות, אסור להפסיק את המלחמה, כי החמאס לא ישחרר אף אחד. החמאס ישחרר את אחרון החטופים החיים, רק שעזה...
וגם מסתבר שהחמאס יודע, החמאס יודע איפה נמצאות גופות. וגם מסתבר.
החמאס אמר עוד מנובמבר 23, בואו נעשה עסקה, קחו את כולם, אנחנו לא מחפשים פה.
בסדר, ואז הוא החזיר, ואז הוא לא החזיר, ואז אמר, אני לא יודע איפה, ואז אמר, אני כן יודע איפה.
היו מי שתרפדו.
ולא, לא רק היו מי שתרפדו, גם החמאס זה, וגם יש זיכרון ציבורי ישראלי לא קצר על הטריק הנהדר של נסראללה, שהחזיר חטופים בצורת ארונות. אז אני מבינה שנסראללה זה לא חמאס, אבל הזיכרון הישראלי הוא אחד. אז גם חמאס שירגו.
איפה כל אלה שאמרו שחמאס לא ישחרר את החטופים?
בסדר, לקח גם לא, לצאת גם משם. לקח
איפה הם? שנתיים.
גם לקח זמן לחמאס לשחרר.
שנתיים זה עלה לנו בכל כך הרבה הרוגים. מה זאת אומרת? טוב. מאות חיילים נהרגו מאז.
לא, אני... את זה אנחנו יודעים, אנחנו...
נו. איפה? איפה כל אלה ש... איפה צעקו? לא ניתן ונפיל את הממשלה.
בסדר, אבל זה
וזה,
לא היה...
וזה, והחמאס
זה...
לא ישחרר את החיים.
אני
הנה,
לא חושבת
שזה... כולם,
אבל
משחרר.
זה לא היה הטיעון המרכזי שלהם.
זה היה הטיעון.
לא נכון. הטיעון
אנחנו
היה
לא
שחרור
נצא
מחבלים.
משם, כי החמאס ישחרר את אחרון החטופים רק בסוף.
נכון, אחרון החטופים זה...
נו. נו.
אלי. בוא, לאט לאט, סדר, התחלת לצעוק, אני לא יודע מה קורה.
אה, איזה שיר.
שיר החופה שלנו הזה היה. נכון?
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו. תגיד רגע, אתה רוצה להתרגש? אני פשוט לא עומדת בכותרות האלה, היסטוריה. בספורט, היסטוריה. בחדשות אמרו היסטוריה והיסטריה. עכשיו תראה, להגיד היסטוריה על הדבר הזה, זה באמת, אני חייבת להבין.
מה את רוצה עכשיו? מה קרה? סוף סוף, לא היה שום חזיזים, שום אבוקות, הכל עבר כרגיל קודם כל. דבר שני, אירוע גדול. גם זה לא טוב לך. מה קרה? זה היה היסטוריה והיסטריה. שיחקו משחק מילים שכזה. תשמעי. מכבי תל אביב לא הפסידה בבלומפילד כזאת הוצאה 270 אלף שנה, בסדר? כאילו אין חיה כזאת. יותר מזה, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, קודם כל היה אירוע נורא יפה שגלי וזיבי ברמן הגיעו, הם ידועים כאוהדי מכבי, וכל האצטדיון הראה להם, מחמם את הלב, אחלה ספתח, איזה כיף. ואז מכבי מובילים 1-0 במחצית, הכל נראה כאילו מכבי שהם כביכול קבוצה יותר טובה, עדיפה, מובילים, ואז מתחיל
ואז
קונצרט.
מה?
שישייה, שש חתכה הם קיבלו. שש חתכה. מה זה עשו להם סלמי, צ'ק, 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 כל שנייה גול. בצבע, מה שנקרא. כל גול בצבע. יאו, ערדי, איזה משחק. הייתי בחדר כושר. את יודעת שאני מתאמן בחדר כושר, נכון?
בחדר כושר מסוג מאוד ייחודי, ש...
את יודעת שהבן שלי אמר לי, אבא, תגיד, כמה זמן אתה... כמה זמן אתה מתאמן? אמרתי לו, לא יודע, כמה שנים. אמר לי, אז מה קורה? מה? למה לא?
למה לא?
מה קורה?
למה לא?
יום אחד, אלינור שכחה משהו, אז היא באה עם אחד הילדים לשם, וביקשה רגע לי, לא, היא רצתה להעביר לי מפתח או משהו, והיא נכנסה, והם מסתכלים עליה שניהם, ואני הייתי עם הטלפון, ישבתי, אימנתי את הגודלים.
בטח, אתה בספורט. מה, זה גם ספורט, כצפייה.
אלי, אני עכשיו מבינה על אנה אתה נעלם שעה וחצי ביום.
לא, בסדר, אני מבינה, אבל כן, אז מה כל כך היסטורי בדבר הזה?
מה זאת אומרת? קודם כל זה שש חתך, זה שישייה, זה השפלה נוראית, אוהדי מכבי תל אביב, מה שנקרא, עמרי, אחד הכותבים שלנו בבובה חזר הביתה, הוא אמר, תקשיב, אני מתקלח כבר שעה, אני לא יכול לעשות את ה... הוא מלך המשחק, הוא אומר, זה ביזיון מוחלט. ותשמעי, זה...
השפלה, זה לא מילים קשות?
בטח.
לא, בטח, השפלה.
בטח, אז ממה נהיה מושפלים? מלקמל שישייה מאוהדי מכבי, אני לא... ואני, לפני המשחק בתוכנית ספורט שלי, אמרתי שביתר לוקחים.
הכי טוב. אתה, יש לך אינטואיציות של...
לא, לרוב אני טועה, אבל הפעם אתמול כן. הם הולכים לסבול ממניהם בערב, כי אני הולך בלבל להם את המוח הזה.
אז איך זה קרה? אז איך קרתה ההשפלה הזאת? אז למה? איך היה הרגע ההיסטורי הזה? אני פשוט רוצה שנגיע יחד למסקנה הנהדרת שזה במקרה. כי לפעמים זה פוגע.
את יודעת מה, נגיד שזה מקרה.
ולפעמים זה לא פוגע. לא, זה לא היסטורי. זה כמו שאני אעמוד עם שבשבת, ואני אגיד, רבותיי, הרוח עברה פה בנקודה הזאת, לא תאמינו איזה היסטוריה.
אבל למה שאתה אבנים שבשבת?
כבר 46 שנה, הרוח לא עברה בנקודה הזאת, בדיוק בשעה 10:46. לא, אני לא אומרת...
גלית, למה שאתה עמדים שבשבת?
למה? כי אני עושה מזה ספורט. למה? למה בעצם המציאו את הכדורגל? כי בנים רוצים להתחבק אחד עם השני עם גוזיה.
את משווה משחק כדורגל לגלית עומדת עם שבשבת? תגידי, את השתגעת. זה לא היסטורי אם תעמדים שבשבת, זה מקסימום הסתכלות.
בכפייה. ההסתכלות היסטורית. מה זה? אחת ההסתכלויות. אז בסדר, אז השש הזה זה מה
שאוכל. לא, אבל האירוע, נו.
אז מה האירוע? אז תסביר לי אותו. אתה רוצה להגיד לי היה אירוע, אני אומרת לך מה האירוע.
לא כל יום מקבלים שמכבי תל אביב מקבלת שישייה, אגב, בבלומפילד, בביתה מבצרה. זה לא קורה. זה כאילו אין דבר. עכשיו היא אמורה להיות הקבוצה הכי טובה בארץ. היא הקבוצה הכי טובה בארץ, אם היא מנצחת אתמול, היא מקום ראשון, היא בבאר שבע, את יודעת, ממש בטופ. ביתר ירושלים, מקום רביעי. אוקיי, ביתר קבוצה טובה, אבל היא עדיין לא בקליבר של מכבי.
אבל הנה היא כן.
תשמעי, הכל התחבר.
הנה היא כן, אז איך אתה... אבל זה לא נכון, כאילו, אוקיי. בסדר, אז היה סיפור סינדרלה מדהים.
אני אתן לך דוגמה, זה כמו שתקחי שב שבתם ותעמדי עם הרוח, ואין שתיל, אין רוח, ופתאום תבוא משב, וישבשב לך את השבשבת.
הבנתי.
למה קוראים לדבר הזה שבשבת בכלל?
אז שובשבת אתמול.
איפה הבאת המילה הזאת?
עולם הכדורגל שובשב.
את לא מרשה לדבר ארמית לפני שבע, לפני שמונה.
נכון, נכון. אבל אנחנו מסכימים על זה שעולם השבשבת... טולטל אתמול ברגע היסטורי, ושישה גולים, זה הסיפור. היסטוריה והיסטריה, בסדר?
כן, כן, מה קרה?
בסדר, אבל מה הסוד? מה אנחנו לומדים מההיסטוריה הזאת? למה, איך ביתר הגיעו, איך, מה קרה אז? יש לך מסקנה?
יש להם חלק קדמי, וואו.
כאילו 700 פרשנים ולא הצלחתם להבין, אז איך?
קודם כל, לא צריך פרשן, רואים משחק, זה בואי, זה לא...
אבל מה אתם עושים במשחק, כמו חוץ מלפרשן ולפרשן? מדברים עליו. יש אחד יושב במגרש.
מדברים.
יש לידו עוד חבר שהוא יותר יודע, ואז הם מתקשרים לאולפן, לעוד ארבעה חברים שידברו עוד. אז מה, אין לכם מה לפרש? לא, אז מה המסקנה?
לא צריך, זה רק בשביל לדבר, מה? אני ואת לא מדברים פה כל בוקר גבב מילים. מה, אנחנו מבינים במשהו מהחיים שלנו? לא מבינים כלום, מדברים. אני מבינה במלא דברים, דע לך. צר לי להחזם.
הניסויים האלה, על הבן, אני לא מבינה כלום, והוא לא מבין כלום, ונגמר, אני לא יודעת מה יהיה איתנו. בסדר.
הצחקת אותי נורא, את יודעת, בשיר הצחקת אותי נורא, ישבתי עם עצמי קצת וצחקתי.
מה היה שיר החופה שלך, באמת? למה נכנסת, אולב העולבים? נו, תביא לי את זה.
תקשיבי, תקשיבי.
אני כאמור וכמובן לא התחתנתי בטקס, ואני רוצה מפה לקרוא לכולן ולכל אנשים לעולם לא לעבור ברבנות. אתן יודעות שזה נגדכן. לא, אל תעשו את זה.
זה הרבנות, הטקס עצמו היה נורא כיף.
זה לא תהיה, הטקס חייב להיות ברבנות.
לא עשית מסיבה?
לא. לא עשינו כלום.
את לא עשית כלום. גל, לקח מחטא. את לא היית בסמלה כזאת או באיזה...
לא, לא, בטח שלא.
מה?
אבל לא משנה, אני רק רוצה להזכיר שוב, לא להגיע לרבנות, לא לעשות דרך הרבנות כלום. זוכרות? לא לעשות. אף פעם, אף פעם, אף פעם. כן, אז מה ישיר החופה שלך?
אוהד חיטמן שר לנו, שהוא חבר שלי, הוא שר משהו.
מה הוא שר? אוהד חיטמן, לא פחות ולא יותר, להביא את האיש, פתח פסנתר כנף גם. גבירותיי ורבותיי,
לא, זה כנף, זה היה אורגן.
אורגנית,
כמה. אורגן קסיו. נראה לך אם יש כאן בפסנתר כנף, זה שיר אחד. מלך, חמש, שש, חתך של שיר, הייתי מביא, אבל לא שיר אחד.
גבירותיי ורבותיי, קבלו את החתן והקלה עם איזה שיר, נו? מה, אתה לא זוכר?
עוד מעט כמעט.
אוי ואבוי, ברית עולם. אוי, מגיד. אוי, אוי, אוי. יום ולל, איך הצלחתם? אני פשוט לא מכירה את אלינור, אבל איך הצלחתם שיהיו לכם פרצופים של בני אדם רציניים?
פתתייה שלום במה אפשר לעזור.
תראו אותנו מתרגשים פה. תראו, שימו לב, אם אותי כספי אנחנו נתרגש.
פתת שלום במה אני יכולה לעזור?
זה הארגון הרואים שלך. שאתה אוהב ככה לעשות הרואים? אני לא שופטת. אני לא שופטת.
לא, ירדת עליי פה כל הבוקר.
מה זה לא שופטת? אני אשר כולה, ואני כולם. אני אשר כולם.
כולה, נכון? זה בשירוק.
כן, אתמול ג'וש תיקן.
פתת שלום, במה אני יכולה לעזור? פתת הפקות?
אני כן, הנה זה הכל פה. בסדר, תשמע, מה שאני כן אגיד לך, זה שאין דרך להיכנס לחופה לא ככה, נראה לי. בכל מקרה.
לא, יש, יש את האמת. זה קצת עכשיו במחשבה לאחור.
אפשר היה להרגיע את זה.
יש דרך פחות פומפוזי.
נכון. יכול להיות, אדוני מר, אני מרגיש רגשות. אבל לא, יש לי רגשות בלב. וגם לא יש רגשות בלב. ועכשיו אנחנו נרגיש...
יש דרך פחות... אבל לא, תראי, זה לא מעמד יונים, הפרחת יונים. נקראת האלה שלוקחים את עצמם ברצינות, בחורים. חופה, מעיפים 200 ביונים.
יונה ולבנה.
את רואה איזה טבעוני רץ אחרי, קולה אותם אחר.
אגר צריך לאסוף. אם אני הייתי אוסף...
הוא מודאג. את רואה איזה איש מודאג למה ברכה ליונה.
אם אני הייתי אוסף... הייתי אוספת עיונים, אני כל החתונה נשארת שם, לא מצליחה להחזיר אותם. מחזירה 6-5 בורחות לי. זה לא, זה נורא. זה קשה מאוד.
זה כמו שלקובי מיימון הייתה פעם בדיחה נורא מצחיקה, שאיך אתה יודע שלא שילמו, שלא השאירו טיפ לרב, את רואה אותו בארבע בבוקר עם רדבול רוקד.
טוב, בסדר גמור, בוא נשמע עוד שיר, נתעורר לאט.
בבקשה.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו. טוב, נתונים מאתמול, מתוך 10 משרדי ממשלה ורשויות שאליהן פנתה ויצו, כדי לקבל נתונים, לבקש נתונים על אלימות במשפחה. רק 6 משרדי ממשלה חזרו עם המידע, אין מידע, חסר מידע, עיכוב גדול מאוד של מידע, נשים נרצחות יותר ויותר בכל הזמן, אנחנו רואים את זה, זאת אומרת מה זה כל הזמן, יש עלייה חד משמעית, אבל המספרים והנתונים לא בדיוק יש לנו אותם, ואנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לחברה שלנו, ועורכת הדין ראויה חנדק, לא מנהלת אילף, המרכז לקידום ביטחון בחברה הערבית, בוקר טוב ראויה.
בוקר טוב ראויה.
טוב, כמה זה הדהים אותך והיית בהלם ממש מזה שבמדינת ישראל אין אפילו נתונים מספיק טובים על רצח נשים בישראל.
את האמת, אני בהלם מהאדישות של של הממשלה הזו והמשרדים, ואולי מתחושת אני אפילו אין לי איך אין לי מילה שיכולה לתאר, אבל חשוב להגיד שאני חושבת שהכתבה הזו הייתה חשובה, כי היא חשפה משהו עמוק יותר, לא רק בהקשר של אלימות נגד נשים או כלפי נשים, אלא משהו סיסטמטי של המדינה הזו שמסרבת באופן, אולי בשנים האחרונות צריך גם להגיד את זה, כאילו יש בעיית נתונים במדינת ישראל או בסוגיה של המגזר הציבורי, אבל בשנים האחרונות זה רק צף צף, ואני ממקבלת את זה לעולם של הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, שהם תשאילי אותם על יתומים, לא מספר נרצחים, נעזוב את המשטרה, על יתומים, על נשים שנרצחות, על נשקים. אני חושבת שהתמונה היא אולי יותר אגומה, וזה אומר גם
שמישהו עובד בזה שלא נדע את המספרים האלה. אני קצת מרגישה.
מישהו, סליחה, לא שמעתי.
אני אומרת שיש הרגשה שקצת עובדים בזה שלא נדע את המספרים האלה. זאת אומרת, שיש כאן הרגשה קצת מכוונת.
כי תקשיבי, שרואים את המספרים, ותמיד אני אומרת, המספרים בדרך כלל הם רק קצה הקרחון של המציאות של השטח.
בטוח, כן.
זה דורש מענים, זה דורש פעולות. זה אומר
ש... רואי, למה את בהלם הממשלה הזאת?
כן, טוב.
אני, את האמת,
אין לי מיואש.
אתה צודק.
לא שאני מיואש, אני פשוט, אני כבר לא בהלם מהם. הם כל כך כלום ושום דבר, סליחה.
אבל זה לא כלום ושום דבר. מספר אנשים שנרצחו, מספר אנשים שנרצחו, רגע, אני רק רוצה לומר, אנחנו לא בשיחה תיאורטית. אנחנו בשיחה שבקצה שלה יש נשים מתות על ידי המשפחה שלהם. זה לא רצח על כבוד המשפחה, וזה לא שום מילה אחרת. זה רציחות פשוטות. וברציחות האלה, לא רק של המדינה אין קצה חוט מאיפה לפתור אותם, אין גם נתונים יותר בסיסיים מזה. האם זה קשור לזה?
אין מוטיבציה לפתור את זה, זה לא קצה חוט.
תגידו לי שניכם, האם זה קשור לזה שיש הרבה נשים מהמגזר הערבי שנרצחו השנה? האם זה קשור לזה שלאף אחד לא טורח באמת גם לאסוף נתונים? יכול להיות?
כל נתון הוא, אני עכשיו מדברת גם כאישה ערבייה, כן. וגם כאישה וגם כערבייה. זה שתי התוויות שאני מחזיקה בשיחה
הזאת. תדעי לך, את הקצה הכי פריבילגי במדינת ישראל. גם אישה וגם ערבייה, מה זה?
כן, לגמרי. זה הדרגה הכי גבוהה.
בטח.
השפיץ של השפיץ.
אז אני מדברת מהמקום הזה, ואני באמת רוצה לקחת אתכם לחיה של אישה ערבייה. גם לפני זה היה אתגר עם המענים ועם הנתונים. ודמיינו חיה של אישה ערבייה בצל הפשיעה והאלימות. מה זה אומר? זה אומר שכולם יודעים שיש נשים שנרצחות במדינת ישראל, זה לא סוד, על רקע מגדרי. והשנה, אני חושבת שהגענו לשיא, 22 נשים עד היום מתחילת השנה נרצחו, זה המון. ולא כולם כמובן על הרקע המגדרי, יש כאלה שנרצחות בגלל שארגוני הפשיעה גם תרגיתו אותן, כי כדי להכאיב לגבר אחר במשפחה או קרוב משפחה או מישהו שהם מסוכסכים איתו או שלא. והדבר השני זה נשים שיושבות בבתים שלהם בחיי אלימות, הן חיות היום יום של אלימות, והן מפחדות מהבן זוג שלהן, כי הן יודעות איזה כוח יש לו בחוץ, או גם בתוך הבית, והוא שם לה את האקדח על השולחן, והיא רואה את הפעילות שלו, והיא רואה מה הוא עושה, ואין לה שום יכולת, היא גם חיה באלימות, וגם הילדים שלה חיים איתו באלימות ופחד, ואין לה מה לעשות, אין לה מה לעשות. ויש עוד נשים שנאלצות גם לשתף פעולה עם ארגוני פשיעה כדי לשמור על החיים שלהם ושל החיים של הילדים שלהם. זו מציאות מאוד עגומה, ושמסתכלים על המספרים ועל הנתונים, ואני חושבת שויצו עשו עד היום עבודה ממש מעולה ומצוינת, והתיעוד הזה הוא מעבר למספרים, כי הוא גם הסיפור והוא גם נרטיב והוא גם האקאונטביליטי שלנו כאזרחים לממשלה הזו, וחבל כאילו שהם יפסיקו גם לאסוף את הנתונים האלה. ולכן אני חושבת המספרים הם חיים של אנשים, הם סיפור של קהילות ושל אתגרים, והם מעידים שאין לנו אותם, שאין מענים ואין פעולות מצד הממשלה, וזה אומר הרבה. ואני מסתכלת היום על מקלטים, אני מסתכלת על, את יודעת מה, לא נספור את אנשים, כאילו לא מדברת רק על אנשים הנרצחות, בוא נגיד כמה נשק מחולק יש בחוץ ואיפה הוא נמצא ובידי מי, ובואו נדבר על הנשק הלא חוקי שמסתובב בכל מדינת ישראל ובמיוחד בחברה הערבית, ואף אחד אפילו לא יודע להגיד כמות של הנשק הזה, ואף אחד אומר מה הפעולות ומה המקורות, ואף אחד לא אומר לנו כמה נשים בנו לרווחות וכמה הרווחות יש להן יכולת או לא לטפל בנשים האלה.
וכמה קשר יש לזה לשנתיים האחרונות ולמלחמה הזאת?
יש, א', אני אסתכל על זה משתי נקודות. זה גם הממשלה הנוכחית וגם השביעי לאוקטובר. ואני חושבת בממשלה הזו, זה לא סוד, הם לא רואים לא את האנשים ולא את הנשים. וזה קבוצות מוחלשות. ומי שלא רואה מיעוטים, לא רואה נשים, אז הוא לא רואה אף. אני חושבת שהם רואים את
רק את הקבוצות שלהם. אני רוצה לתקן רגע. רואי, אני רוצה להגיד משהו. אתמול גלעד קריב, מפלגת הדמוקרטים, אמר שבן גביר הצליח מאוד, אומרים שבן גביר נכשל כישלון חרוץ בטיפול שלו בפשיעה, בפשיעה בעולם הערבי, הוא הצליח, עכשיו מספרים גבוהים, הוא לא נכשל, הוא מצליח, ככה הוא טוען. גילד, אתמול ראיתי את גילד קריב, חבר הכנסת גילד קריב, נועם על זה, ופתאום אמרתי, וואי, הוא פשוט הצליח, הוא מצליח לפי מה שהוא טוען, כן.
זה האידיאולוגיה שלו, אבל אני חוזרת רק עוד שנייה אחות. תסתכלו גם על המנכ"ליות, תסתכלו על
בחוק של מדינת ישראל, בחוק של מדינת ישראל גם.
נכון, על הנאומים של החברי כנסת ואיך הם מתייחסים לנשים ומזלזלים בנשים, ואני לוקחת את זה עוד אחרי השביעי לאוקטובר. גם שאני מסתכלת על הפשיעה בתוך החברה הערבית, אנחנו ראינו בשנתיים האחרונות ממש שימוש גבוה בנשק חם, ואפילו בכלים מאוד מתקדמים. ויש לגמרי הקשר בין המלחמה לבין השימוש בנשק הזה, ומצד שני, אני חושבת שגם ארגוני הנשים והארגונים הפמיניסטיים כל הזמן מדברות על החימוש שעשה ועושה בני גביר, והמשרד לביטחון פנים בשם המלחמה, כדי שאנשים ירגישו ביטחון, אבל אנשים בתוך הבתים לא מרגישות ביטחון, ואני חושבת שזה לא משהו חדש, כאילו אף אחד לא מחדש שום דבר, אנחנו יודעים שנשקים שמסתובבים הם בסוף יפגעו באוכלוסיות הכי חלשות, ונשים הן מוחלשות במדינה הזו, וזה מחזיר אותי לנקודה הראשונה. אני חושבת שהנזקים שצריך לטפל בהם אחרי שהממשלה הזו תזוז, הם נזקים אדירים, שאני חושבת שצריך נדרש דור שלם שישלם ויעבוד קשה בשביל לשלם על הנזקים האלה. כי שאנחנו מדברים על אלימות ופשיעה, זה לא רק דם ורצח וקברנו מישהו, סליחה, או מישהי בתוך הקבר וסיימנו את הסיפור הזה. זה חיים של משפחה שלמה שהיא מפורקת. דמיין לך שילדים חווים
זה גם
כפול.
פוסט דרמה, בטח.
כן,
זה
זה פוסט דרמה וזה אובדן כפול. אבא שלו, או לא יודעת, דוד שלו, לא משנה, רצח את אמא שלו. זה אובדן כפול, זה, ושאין מענים. ואין שום טיפול, אתה מרחיב את המעגלים של האנשים שהם, אני מדברת עכשיו מתוך החברה הערבית, שהם נמצאים בתוך המעגל של פשיעה ואלימות, אתה כל הזמן מזין את המעגל הזה. 22 נשים ערביות שנרצחו, רובן יש להן ילדים. דמיין את המציאות, ואני אגיד עוד משהו, שפעם היה הפענוח תיקים של הנשים הערביות כאילו הכי גבוה. אם אני מסתכלת על הפעילות הפלילית ועל התיקים, אז הפענוח תיקים של נשים, בגלל שזה רקע, במיוחד שזה הרקע מגדרי, אז היה תמיד קל לפענח את התיק. בשנים האחרונות אנחנו רואות ירידה בפענוח תיקים ברצח נשים, ולמה? כי גם ככה הפענוח הוא בכלל 15% מכל תיקי הרצח, גם בנשים זה ירד.
למה?
היום יש ארגוני פשיעה שאנשים גם שזה רקע, רצח הרקע המגדרי, יש שימוש בשירותים של ארגוני פשיעה שלא
קבלן.
משנה, בן זוג, גרוש, לא משנה, כן. מתכנן לעצמו אליבי ומזמין את השירות
כן,
שלהם.
ראויה, אבל תני לי לנחש שבהרבה מקרים של רצח במשפחה, את ואני יכולות לפענח את התיק. זה לא צריך להיות עכשיו שרלוק הולמס.
תקשיבי, גם בחברה הערבית, בתיקים של, בבתיקי רצח אחרים, אני חושבת שגם המשטרה בעצמה יודעת את המסכת העובדתית ומה היה ומה קרה, שאף אחד לא רוצה באמת לעבוד ולעשות את העבודה הקשה ולאסוף ראיות. כאילו יש עבודה של מה שמוכן אנחנו נעשה.
כן, תביאו לנו.
לא נעשה, בדיוק, לא נעשה. גם שמביאים להם וזה דורש מאמץ ועבודה, הם לא עושים את העבודה. ואני לא אומרת את זה ממקום של, אני אומרת את זה לא ממקום שאני רק רוצה להחתים או להקטים או להאשים את המשטרה. פשוט מאוד תיקים שרק 15% מהתיקים מפוענחים במדינת ישראל, אני חושבת שזה פשיטת רגל למדינה שלמה. זה תעודת עניות לכולנו. זה אומר שאין שלטון החוק, וזה אומר שזה אור ירוק לארגוני פשיעה. אתה אומר להם, תעשו מה שאתה.
משילות. העיקר אוהבים לדבר איתנו על משילות.
לגמרי.
עורכת הדין ראויה חנדק, לא מנהלת אילף, המרכז לקידום ביטחון בחברה הערבית. תודה רבה רבה לך ויום מצוין.
תודה רבה.
תודה, ביטחון לכולנו.
נשמע שיר, מה נעשה? נשמע שיר. נשים את הראש בידיים ונשמע שיר.
גלית חוגי, אלי בן דוד.
תוכנית הבוקר חזרנו 8:03, אנחנו לא לבד פה כמובן וברור וידוע, גיא סנדלר על הסאונד, אבי בליקי עורך ומפיק אותנו. כל הדבר הזה זה לא מוחזק ככה. זה לא,
זה
יש
לא
כאן
סתם,
אנשים.
יש עוד מאות אנשים, אני
לא,
רק רוצה
שניים,
להגיד שאנחנו לא נמנה את שמות... לא, מאחוריהם מאות אנשים, כדי שהדבר הזה, תוכנית הבוקר, תקרה.
לא, כן.
זה פשוט מרגש אותי כל פעם מחדש.
אחרי מאות אנשים. טוב, בסדר גמור. מאות אנשים עובדים בתוכנית הזאת, ועדיין יש לנו עוד שאלות שלא הבנו אותם עד הסוף.
ועדיין אני נשמעת ככה.
ועדיין אנחנו לא באמת מבינים את הסיטואציה, ולכן אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לתמר אלמוג, פרשנית וראש תחום המשפט, כאן חדשות. בוקר טוב, תמר.
בוקר טוב, תמר.
בוקר טוב, חברים.
תמר, אני רוצה לשאול משהו, כי מה שנקרא, זמננו היום קצן, בדיוק. מה שלומה קודם כל, מה אנחנו יודעים, ואני רוצה שתתני למאזינים ולמאזינות שלנו מושג קטן על מה שאמר המפכ"ל בעקבות האשפוז שלה.
כן, אז
קודם
כל אמר שהמפכ"ל אמר שהיא ניסתה לפגוע בעצמה, ואכן שלה לא ורודים, ובעניין הזה אני חייבת להגיד לכם שיש בזה משהו קצת מרגיז.
אני גם חושב, הוא גם אמר עוד, תמר, הוא המשיך, הוא לא עצר שם.
החיים שלה לא ורודים, כן, אני כן, אבל רוצה
להגיד.
יש פה בסופו של דבר משהו שלאורך הדרך המשטרה בבית המשפט ובכלל, לא התעלמה לחלוטין ולא התייחסה לסיפור של אותו יום שבו הקצרית נעלמה ולטלפון שלה נעלם. הם לא התייחסו לזה וזה בסדר גמור, אבל מצד שני לא ניסו ולו לרגע, ואני מדברת בלשון המסע, לשנות את אותו נרטיב שהתקבע, כאילו הכל זה תרגילים, והכל זה בכאילו, וכמו שצייץ משצייץ אתמול, ולא נחזור על
לא
זה.
לא נחזור על זה.
ניסיון בדיוק, כאילו להסיקטומי, וכל הדברים האלה. יש פה נרטיב שהתקבע, שהמפכ"ל עצמו בא ואומר, הוא לא נכון, הוא שקרי לגבי ההתנהלות שלה. לגבי מה שטוענים על ההתנהלות שלה. אבל זה נעשה ככה אחרי שבוע, ועל הדרך, ולא הפריעו במרכאות לנרטיב ולסימני השאלה שרצו בעיקר ברשתות להתקבע אחרת.
אני מבינה, לא שאני מבינה את זה, נכון, לא שהפצרית עצמה לא, זאת אומרת, הסיפור עצמו גם
מלא... אבל שנייה רגע, קלית, סליחה שאני קוטע. יושבת אלופה בצהל שתרמה שנים ארוכות לביטחון המדינה, עשתה טעות, בסדר, עוד את אבא, היא בבית חולים,
אנחנו לא יודעים מה המצב שלה, ומפכ"ל המשטרה אמור קודם כל לכבד את זה. עזבו אותה, לכבד את זה, להבין את המצב שלה, להגיד, שמו, כרגע יש אלופה בצהל שעשתה מה שעשתה, אנחנו נעזור. רגע, שניונת אמר, והיא על תקן עדיין חשודה, בסדר? בוא נזכור את זה. היא כבר שופטים, הוא מדבר, הוא אחרי שהוא אמר חיים שלו לא ורודים.
אני מבינה את הרגישות של הדבר, ההיעלמות הזאת של הטלפון,
אין רגישות.
בסדר, ההיעלמות של הטלפון ודברים נוספים שקרו, תרמו גם לסיפור הזה, וגם כמובן, המיזוגניה הכללית, שבו יש אישה היסטרית ומתייחסים אליה ככה, כן? זה חד משמעי. אנחנו כן זוכרים מקרים כאלה של גברים שהתייחסו אליהם אחרת.
זה בדיוק העניין. אני רוצה להגיד, תראו, זה שצריך לבדוק, זה לא מהפה לחוץ. צריך לבדוק, ודברים צריכים, והחשדות נבדקים. ובואו, היא לא מקבלת שום הנחות לשון המסע להפך.
ממש
שום
לא.
שום הנחה היא לא מקבלת. לא. ועל כל זה, והשיח הוא שיח מכוער ברשתות. וזה כולנו, כאנשים, וזה צריך לקחת בחשבון. ואי אפשר, כל מה שלא אומרים, אם אומרים, תקשיבו, בואו, ניתן לה, בשנייה, בסופו של דבר, כמו שאמרתם, זאת מישהי שכן, גם יש לפרועות שצריך... להתייחס אליהם, ושאומרים, מה מנסים לקסטח פה? אפשר, החיים מורכבים, אפשר לחשוב שיש פרשה חמורה, וצריך לחקור אותה ולבדוק אותה, ועדיין לחשוב שצריך לשמור על איזושהי התנהלות אנושית בסיסית.
מה עם הטלפון? אנחנו יודעים עליו משהו? זה כן, זה לא?
אז אנחנו עדיין לא יודעים, אבל גם פה אני רוצה להגיד לכם, אני הייתי בדיונים בבית משפט, בסדר? אני הייתי בדיונים האלו. המשטרה לא תעלתה במילה את הנושא הזה, עכשיו יכול להיות שזה בדוח הסודי, אני לא יודעת. אבל זה היה לפני שהטלפון נמצא. המשטרה לא דיברה על הדברים האלה, כלומר, המשטרה, אני חוזרת לנקודת ההתחלה, לא הציגה, לפחות לא בחלק הגלוי, את כל אותו ההיעלמות כניסיון לשבש או תרגיל. עכשיו, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אני באמת לא יודעת. אבל...
אבל זה לא כזה חד משמעי כמו שזה הוצג מאז.
עכשיו, וגם פה, כמו שאמרת גלי, העניין של המיזוגניה או שוביניזם הוא פשוט מדהים. זה כמו להבדיל, אבל על אותה סקאלה, שעל היועצת נגיד, כשרוצים, אומרים, הגברת, מישהו אומר אדון או גבר כמילה דלזול, אז עכשיו תגידו לי לא, זה טרמינולוגיה.
את ברור שאת צודקת, בוודאי, נכון?
רגע, אני רוצה להגיד עוד משהו. אני לא זוכר שהמפכ"ל אמר בצורה כזאת נחרצת על אוריך יום אחרי. שבישל את הטלפון, הרי גם את אוריך תפסו, והטלפון שלו...
חברים, בסדר, נכון, אבל אוריך לא מצאו אותו עם בגדים ספוגי מים בים,
וגם... לא, רגע, זה לא משנה, כרגע אם מצאו אותו עם בגדים ספוגי...
אין ספק שיש כאן...
גלית, זה נורא חשוב, כי בסוף אנחנו שוכחים, נכון שהיא עשתה טעות, ונכון ש...
אוריך נעצר, בשלב
מסוים, וגם... נכון, אבל איפה הטלפון? למה אף אחד לא מדבר על זה? מה קרה? זהו. ועוד כל מיני אנשים שבשלו טלפונים, ופתאום פוסס בעניין. עכשיו, אני לא מקל. אני רק אומר, אנחנו צריכים לזכור את הקונטקסט הכללי. היה פה אנשים שפרצו לבסיס צהל, ואף אחד לא נעצר משם.
נכון.
אנחנו כאילו, זה דבר, זה כאילו כלום.
זה בדיוק העניין. תראו, אני נגד וואטאבאוטיזם כזה, כי
זה מייתר את כל השיח.
בדיוק לא, בדיוק אנחנו גם באים ובעצמנו אומרים פה, תקשיבו, בואו, צריך לבחון את המקרה לגופו. אז קשה מאוד באמת להשוות. אבל באופן כללי, אני יכולה להגיד את זה בלב שלם, כי אני צועקת את זה בשידורים כבר שנים, שצריך רפורמה. רפורמה בסוד חשודים ונאשמים, אבל אם יש משהו שסיפור הפצרית חידד לי מאוד מאוד, זה שאנחנו צריכים גם רפורמה דרמטית בשיח הציבורי כאן, כי לא יעלה על הדעת שביום שיש ספק למשל עם אדם שוב, שיש לה אלו זכויות רבות בצהל, עוד לפני שיודעים משהו, אז מצאת מי שמציית, אפשר להמשיך בלינק.
ממש, זה כאילו בלתי נתפס.
זה בעיניי הסמל לדיוק לשיח הזה.
התבעמות. כן, מובן אגב שזה, הסמל הזה הוא גבריות מאוד מאוד ספציפית שאנחנו לא אומרים את שמה, אבל היא גם הטרידה מינית לא אחת, וגם את זה אנחנו יודעים, ויש קשר. יש תמיד קשר. יש קשר, אין מה לעשות. זה הטריד במקום אחד, מה אנחנו חושבים שפתאום זה יהפוך להיות זה?
אבל אם אנחנו מדברים על זכויות, צריך לזכור גם פה שאנשים שבסופו של דבר אין הקדם תיקו, סוגרים את התקווה הכל, אז גם אפשר להתייחס דברים כאילו הם איזושהי עובדה מוגבלת. אני לא נכנסת לזה, אני נכנסת לדברים ככותרת כללית. ואני חושבת שכל אחד ואחת שמקשיבים לנו כרגע, צריכים שנייה לחשוב על עצמם, ולחשוב האם מה שהם עושים, האם מה שהם כותבים, האם מה שהם אומרים, הוא לגיטימי, הוא ראוי, ושוב, זה לא עניין של איזושהי משטרת מוסר, אלא פשוט רגע להסתכל במבט יותר כללי, לצאת מפוזיציות, לצאת מקונספציות, לצאת מקונספירציות, ורגע להגיד, אוקיי, יכול להיות שדברים מורכבים, יכול להיות שיש פה חשד מאוד 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 חמור, וצריך לבדוק אותו, אבל שנייה בואו נשמע מה הפוזיציות.
כן, מה אנחנו, גם מה אנחנו, מה הדברים האוטומטיים שאנחנו אומרים, למה אנחנו...
וגם, נכון, וכשאמרו, ואני שמעתי באמת, אני יכולה להגיד לכם הכל, ואומרים, אז רגע, אבל מה עם הלוחמים, ומה עם התיק? יש, אפשר לבוא ולהגיד שלכל, וצריך לבוא ולומר, שלכל אדם מגיעות, באמת, מגיע הזכות שלו והיום שלו שיתייחסו, ששנייה ייתנו לזה צ'אנס וינסו לצאת מתגובות אוטומטיות. אני חושב שזה מגיע לכולם, והלוואי שהמקרה הזה ילמד אותנו משהו. ובטח ובטח שבחירי המדינה צריכים להיזהר במה שהם אומרים.
כן.
גם בואו, הפיגוע הסברתי, סליחה, הפיגוע הסברתי הגדול ביותר שהיה.
זה בדיחה. באמת? בדיחה, נו, בוודאי, זה אין מה...
זה ברור, לא, ברור.
זה עבד, עובדה שאנחנו...
לא, זה לא פיגוע הסברתי להפך, זה ממש...
מה יש לו להגיד?
לא פיגוע הסברתי.
לא, זה היה פיגוע הסברתי. תקשיבו, פרסום הסרטון, גם אם הכוונה הייתה שונה לחלוטין, יצר נזק אדיר. אפשר להגיד גם את זה. אפשר להגיד את כל מה שאמרנו בהתחלה ולהגיד שתרסום...
אני לא חושבת שלהסתיר דברים זה פיגוע הסברתי. כל הגישה הזאת של לחבס את הכביסה המלוכלכת בבית ולא להראות לעולם, כי אם נראה לעולם... את יודעת מה פיגוע הסברתי? תמונות של ילדים רעבים בעזה, וזה אפילו לא פיגוע הסברתי, זה באמת דבר נורא שקורה. מה, כאילו כל העניין הזה של הסברה, מה העולם יחשוב? יש פה מלחמה שמתנהלת כרגע. אז שלחנו את התמונה הזאת, הראינו את התמונה הזאת, מזה הם ישנו את דעתם. יש פה דבר פי אלף עיקרי, חטופים ואחר כך חטופים חללים,
והטבח
שהיה פה, והטבח שהיה שם. ודאי.
מה שהתחיל את כל האירוע.
נכון, נכון, אבל אנחנו בזה לא, יצא הסרטון שהודלף, וזה מה שישנה את הדעה.
אני ממש חשוב לי להגיד על זה, חשוב לי להגיד על זה שני דברים. קודם כל, בסופו של דבר, צריך לומר שהסרטון, בכלל התפיסה גם של הפטרית וגם בכלל, וזה הוכיח את עצמו עד כה, בהינתן שהתחלנו בנקודת התחלה גרועה, בתפיסה של העולמית, זה שבאמת להראות שזה היה מקרה מאוד מאוד חריג, ושיש מקרים כאלה, אז
אנחנו בודקים אותם, נכון?
ודבר שני שחשוב לי מאוד לומר, בשום ופה לחזק גם את חברנו ועמיתנו גיא פלג, וגם בכלל, יש, צריך לחקור את עניין מה קרה, ואת השיבוש ואת הטיוח במערכת, אבל תפקיד עיתונאי, ותפקיד העיתונאים הוא לפרסם, ולא יעלה על הדעת שאנחנו איכשהו מנרמלים ומכילים מצב שעיתונאי פה צריך להסתובב מאובטח. ואני יכולה להגיד לכם את זה, שגם באופן כלל אני רואה את זה גם בבית משפט, שחברים וגם אני לא מעט חוטפים שם על הראש, ויש הטרדות, ויש להיצמד, כן, ולהטריד ככה, כולל מי שהוציא הצו הטרדה על אחד מהנוכחים באולם, שלא הפסיק ללכת אחרי ולומר צבא חכה, וכל הדברים האלה איכשהו מנרמלים אותם והופכים אותם לגיטימיים. אז לא, עיתונות חופשית היא דבר חשוב מאוד במדינה דמוקרטית, וגם על זה צריך לשמור.
תמר, אנחנו חיילים שלך אם צריך, אם צריך שיבואו אנשים לצעוק בחזרה, תדעי לך שאלי ואני מאוד קולניים ואנחנו נשמח לבוא. לא, אין ספק, אין ספק, אבל אולי צריך עוד קצת קהל.
לא, אצל קודש תד ומותר, גם במדינה חופשית מותר לבן אדם להגיד מה שהוא רוצה, הכל בסדר. זה לא מטריד אותנו ולא מלחיצר ולא מפריע לנו, זה לגיטימי וזה קורה והכל בסדר, אני לא מדברת על זה. בואו לא נשווה בין המקרים, אני אומרת. בטח לא שעיתונאי צריך להסתובב מאובטח, זה בכלל, וגם באופן כללי. דברים שקורים, זה קשור לנקודת התחלה אותם של השיח הציבורי.
נכון מאוד. תמר אלמוג, פרשנית וראש תחום המשפט כאן חדשות, תודה רבה רבה לך.
תודה רבה.
תוכנית הבוקר, חזרנו. בבליקי לא פה, בסדר, טוב, אז אנחנו יכולים להתמודד גם לבד, לא חייבים איתו.
מה קרה? מה קרה? איפה הוא?
הוא פה, הכל בסדר.
אוקיי. טוב, את יודעת שבמהלך חודש נובמבר, כחלק מאירועי הקניות בישראל ובעולם, רשת חצי חינם
נמצא דגל. רגע, אנחנו תכף נדבר על רשת חצי חינם. אתה מקדים את המאוחר, אדוני. לכן, היו שאלות, איפה בליקי, איפה זה. תכף אנחנו נגיע גם לחצי חינם, ואנחנו נדבר עם חברתנו אורית שלום בג על רשת חצי חינם. אנחנו אוהבים לדבר איתה הרבה פעמים פה. לא, לא, זה היה נושא אחר.
כן. תגידי, אני רוצה לשאול אותך משהו, אם את שמעת על סטארבקס, שמעת על האירוע בסטארבקס?
לא, 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 מה היה? כן, תספר לי.
הם השיקו כוס חמודה $30. $30, מה שנקרא, אמריקה מאבדת את זה, קוקוריק של הקוקוריק. $30, מה? את רוצה שאני אזמין אותך ל$30 כוס קפה?
מאוד, בטח, אני גם אוהבת דברים חמודים, זה מזכיר לי את עצמי. כן.
את אומרת, את שווה רק 30 דולר.
שאני הרי ידוע. מה המילה ישר להגיד אחריי, אחרי שרואים אותי? חמודה.
חמודה, איזה גלית. מתוקה.
החמודה.
חייכנית. עדינה. עדינת נפש. שקטה.
לירית, פיוטית כזאת, גבעולית.
לירית, לירוש.
מה זה לירוש? תגיד, מאיזה שעה אפשר להתחיל לאכול שווארמה, לדעתך?
וואי, איזה מאכל אלים זה, יאללה.
תלוי איזה, יש מגילות, יש מגילות.
תקשיב,
אבל זה שמבחינת אנשים זה לא מתאים לארוחת בוקר, אני לא מבינה את זה.
מי אמר לך את העניין הזה?
זה מה זה?
באנגליה, באמריקה הם לא אוכלים צלי?
בגרמניה.
קוטלי?
קוטלי צלי, בטח.
קוטלי.
אני מאוד אוהבת קוטלי דברים. בכלל, ארוחות בוקר מאיברים. טוב, בוקר טוב, מה קורה? כן, רציתי לספר לי סטארבקס הזה, השיקו כוס. מה קרה לכוס?
$30, סם, רציתי... השיקו כוס חמודה כזאת, $30, אם את רוצה לקנות את זה, תלכי תקני, זה מסטארבקס. איך הם אוהבים את המותגים, איך הם חולים על זה. זהו, רציתי...
כל הסיפור זה שזה עולה $30?
תשמעי, $30 כוס, נו, קמון.
לא, רציני מה, אתה אבא שלך?
לכאורה.
מה לכאורה? זה לא לכאורה, זה...
סטארבקס.
איזה סטארבקס יבואו אליך, מי בא אליך?
זה כוס ככה, זה כוס כזאת, אז...
אתה סיפרת לי סיפור על כוס שעולה $30, ועל זה שזה עולה $30, מה זה, נדברת עם אבא שלי?
ואת השוות אותה אלייך, והגענו לזה שאת לירוש. בסדר, עוד משהו קטן מהעולם, רוצה לשמוע מהעולם?
אני הבאתי לך, יש לי דבר אחר להביא לך, אבל רגע, קודם כל... תכף אני אספר לך עוד דברים שגיליתי במרשתת. אבל לפני זה, במהלך חודש נובמבר, חלק מאירועי הקניות, זה הרי חודש הקניות בעולם, בהכל. יש את זה ויש את זה ויש את זה. אז גם בישראל ברשת חצי חינם יצאו עם מבצע הדגל שלהם 50% הנחה. על למעלה מ-700 מוצרים בסיסיים שיש בכל בית. תכף יספרו לנו בדיוק גם מה המוצרים האלה. ואנחנו שמחים להגיד בוקר טוב לחברתנו, שאנחנו מאוד אוהבים לדבר איתה, מנכ"לית רשת חצי חינם, אורית שלום בג, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה נשמע?
איך מחליטים עכשיו את חצי מה... כאילו 700 מוצרים ב-50%? איך החלטת מה 700? בחייה, תורית.
קודם כל זה מאוד פשוט. אני יודעת מה הלקוחות אוהבים לקנות. אני יודעת כבר מה הם צריכים בבית. אני עובדת בזה כבר כל כך הרבה זמן, אז אני באמת יודעת מה צריך. ויש בכל סופר... רשימה של המוצרים הכי נמכרים שיש.
לא, אבל נגיד בודקים לפי מה יהיה אפשר הכי הרבה לעשות הנחה, או לפי באמת מה אנשים...
וגם. זאת אומרת, טונה. אוקיי, טונה,
כן.
אני חושבת שיש בכל בית טונה. או גבינת בולגרית של פיראוס. אולי יש בכל בית, לא תמיד של פיראוס, אבל יש בכל בית בולגרית. אז אנחנו עושים טונה ובולגרית וקטשופ. יש בית שאין קטשופ בישראל? לא נראה לי.
אני מכירה בית אחד ספציפי. אם את מחפשת את הבית הזה, אני יודעת איפה הוא, לא אצלי, אבל בעיקרון אין.
פטי בר של אוסם. כאילו באמת דברים שאנחנו גם יודעים.
בסיסיים מאוד. כלומר, שיש לכולם, כן.
בדיוק. אז המוצרים הכי בסיסיים, הכי שנמצאים בכל בית, שכל ההורים צריכים אותם עכשיו. חבר'ה, אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים. וכל ההתייקרויות, וכל ה... באמת, תקופה לא פשוטה, אני מקבלת הרבה פידבקים מלקוחות, ותקופה לא פשוטה בכלל, ואמרנו, אוקיי, מה עוד אפשר לעשות? אז כמובן שאנחנו, המבצע הזה הוא לא חדש, אנחנו חוזרים עליו כמה פעמים בשנה, אבל אנחנו כל פעם מעצימים אותו יותר, גם במוצרים, גם בכמות של המוצרים, גם נגיד, יש במבה ויש מעדן דני, ש, של שטראוס, ויש לחמניות, ובאמת להתרכז יותר במה כל בית צריך, וזה טירוף. זאת אומרת, תבליות למדיח וג'ל כביסה, הכל ב-50% הנחה.
אז תגידי, אבל פיזית, איך הם משיגים? כאילו, איך מייצרים את זה? אז את, באמת, את חודשים עכשיו מתקשרת ליצרנים, או סוגרת כל מיני דילים, עניינים, אנחנו...
בדיוק. בדיוק.
כמה זמן לוקח להתכונן למבצע כזה?
לא פשוט, מערך לא פשוט, אבל זה מאוד מאוד שווה, כי באמת אנחנו מקבלים פידבקים מהלקוחות שלנו.
אז זהו, זה התחיל כבר?
זה התחיל אתמול, וזה בסירוף, ואני מזמינה את כולם להגיע לחצי חינם. בכניסה יש פליירים עם כל המבצעים. כמובן, כשנכנסים לסניפים, הכל מוצג בגדול עם שילוטים, הכל מאוד מאוד, שבטעות מישהו לא יפספס משהו, גם נדחי פילי סלמון, זאת אומרת, במקום 50 שקל ב-24.90, זה מטורף, זה מטורף. לקחת...
איזה כיף, ויש מספיק, זה לא ייגמר עכשיו, כמו שלא יודעת, היו בסופרים אחרים לאחרונה, כל מיני מוצרים מוזלים שהיה להם תור ונגמרו וזה וזה.
לא, 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 יש לנו כמויות מהכל, אנחנו... חצי חינם אף פעם לא עושים מבצע אם אין לנו כמות מכובדת להתחיל איתו ולסיים איתו.
כיף, שזה מוריד את הלחץ, להוריד את הלחץ, ניתן להירגע.
אין צורך, יש לנו 8 סניפים, יש אונליין, אפשר להגיע להכל, הכל בסדר, לא צריך להילחץ, יש מהכל הכל.
תגידי, את עושה, אני חייבת לדעת את זה, אורית, את עושה בעצמך את הקניות בחצי חינם? כלומר, את פיזית מסתובבת עם עגלה, או שאת שולחת את מי מבני ביתך, או שזה לא, כאילו, את יותר מדי בסופר, שזה לא את עושה לעצמך את הקניות.
אני שולחת את מי מבני ביתי.
ידעתי, פשוט ידעתי. בסדר, אוקיי, אוקיי, אני לא שופטת. את צודקת, את צודקת, אני איתך. אז ככה, מבצע 50% הנחה, בכל סניפי חצי חינם, וגם באתר האונליין, גם את זה לא אמרנו. עד ל-23 בנובמבר תוכלו ליהנות מ-700 מוצרים, ב-50% הנחה. אורית שלום בג, מנכ"לית רשת חצי חינם, תודה רבה רבה לך.
תודה רבה לכם.
ביי, יום טוב.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו. טוב, אני לא יודעת להגיד מה וזה, אני מהטוויטר, אני מביאה לך, בסדר?
בבקשה, רוצי שוטי.
מישהו שמצייץ, אז מתחיל מזה שהשרה לאיכות הסביבה, שבאמת הסביבה שלנו איכותית ברמות.
השרה לאיכות הסביבה, את מדברת על
סילמנדית. היא פרסמה כמה טוב שהדר גולדין חזר וכן הלאה, והמחויבות שלנו לעולם לא תיפסק וכן הלאה וזה.
וואו.
מפרסם ציוץ אדם שאומר שהוא היה איש הלשכה שלה, מתן מיכלין, שכותב ככה, אני מצטטת, את אישה עלובה שרחבה על הגב של המשפחה הזו בדרך לכנסת, ביום שנבחרת שכחת מהם, אמרת לי ולשאר אנשי הלשכה להפסיק לענות להם לטלפון, והתמקדת בעיסוקים סקסיים יותר. יש עוד המשך שמסתיים במילה תתביישי.
היא ביקשה לא לענות להם יותר.
כך אומר אדם ששמו מתן מיכלין, והוא עבד בלשכה שלה. אני לא עיתונאית, לא תחקרתי את הנושא הזה, אבל אני רואה שכן מגיבים לזה וכן הלאה. אם הדבר הזה ככה, בציניות נכון, ואת אמרת לא לענות להם, ועכשיו את מפרסמת. אני לא יודעת. ועכשיו את מפרסמת. מחויבותנו להשיב את בנינו לא תיפסק לעולם. ונעשה הכל להשיב הביתה וזה וזה.
קלית, אני בהלם ממך.
את פשוט...
האישה הזאת הייתה יושב ראש קואליציה של ממשלת השינוי, ועל פיתות הפילה ממשלה. אז את מתרגשת מהפליק פלק הזה?
לא, כן, כאילו היא, אבל זה לא משנה. זה צביקה, צביקה. אני מתרגשת מהדבר הזה.
מה, מי בכלל?
אז תהיי היום בשקט, ואל תגידי כלום על משפחת גולדין.
שתיסע לאיטליה, לראות עוד איזה מתקן חיריה שם, שתיקח את כל הלשכה שלה, שתישאר שם שנה, ושתחזור עוד שנה. עדיף, שקט. מי בכלל? מי על האנשים האלה שהשתלטו לנו, מתיישבים לנו על ההגה? כל החבורה הזאת בחיי, כל האסופת כלום הזאת בחיי, מה אנחנו מתרגשים ממנה? היא הייתה יושב ראש קואליציה אצל בנט, והייתה נהדרת ופעלה, ואמרה שביבי הוא כזה גרוע, וברגע אחרי, אופ, פליק פלק, מי הם? עזבי,
לא. לא, זה באמת...
עזבי. למה את מדליקה סתם?
אני לא מדליקה סתם. זה, שוב, והיא מפרסמת ככה, באמת, בלי תמונתו של הדר,
ושבו בנים לגבי.
כן, כן, שבו בנים, וואו, כך.
לאה גולדין, אני, ושמחה גולדין, אני מקווה שיש להם היום רק הקלה, אבל מידת הטענות הצדקות, רמת הטענות הצודקות שלהם, זה אפשר לשמוע את זה ימים. כלומר, הם צודקים.
הוא אמר אתמול שמחה גולדין, צהל החזיר לנו את הילד, לא אף אחד אחר. צהל היום החזיר את הילד. בנחישות. עכשיו, אני לא נכנס כרגע, נכון, לא נכון, אני רק אומר, כמה, את ראית נגיד מה שאמר אבא של איתי חן, זכרונו לברכה, אתמול בהלוויה, עם מה אנחנו פעסקי, ציטוטין. רובי חן, אבא של איתי חן, קבר את בנו אתמול, את החטוף, עכשיו, ובהלוויה, הוא פנה, רובי חן, אביו של איתי חן, פנה לשר אופיר סופר, שימי לב, הוא אומר לו כך בזמן ההלוויה. כשחברך לממשלה לא שוכחים מהם הערכים האמיתיים של יהדות, ואתה רואה את אלו שמחפשים את שלושת הקפים, כבוד במקום ענווה, כוח במקום עזרה לזולת, כסף וקומבינות מהקופה הציבורית במקום ואהבת לרעך כמוך, אני מבקש ממך, הוא פונה לשר, תביא אותם לפה. נסתובב ביחד במקום הקדוש הזה ונבקר את חממי ושאר הגיבורים. נאפס להם את הצורה או שנזרוק אותם קיבינימט. אין יותר מוקב
חד. באמת, מחיות כפיים, מה נגיד?
מאף שקול שומר את זה על קבר בנו.
לצערי, הרב. אבות שקולים ואימהות שקולות ואימהות שהיו בסיטואציות שילדיהם היו חטופים, התגלו פה במלוא מנהיגותם. ויש כמה שמות כאלה, יש את יאלי שאל, ויש את אבא שלי.
הילדים שלהם התגלו, הילדים שלהם לחמו באותו בוקר, ובכלל לחמו
ולחמו. לא, בוודאי, אבל הילדים שלהם לא יכולים, או לא היו יכולים לדבר בעד עצמם, או בעד הסיטואציה.
הם גדלו בבית מסוים. אפרופו ילד שיושב במיימי, ומה ההורים שלו פה עושים, ועידית סילמן,
למה במיימי? עכשיו הוא בהסתדרות הציונית, חבר הנהלה בהסתדרות הציונית.
אבל הוא שם.
הוא הסתדר מבחינה ציונית, אין מה להגיד.
זה הסברה משם, הוא צריך להסביר שם מה שקורה פה, את לא מבינה? מה? עידית סילמן, את אומרת שם.
בסדר, הבנתי.
ומה עם השרה לקטל בדרכים? מה? את יודעת, המספרים עולים וגועים וגועים, והיא מדברת על רכבות, רכבת תחבר לנו את ה-X ל-Y.
בסדר.
השרה לקטל בדרכים. נו, בחייך. ואני רוצה שוב להגיד לכל אלה שאחר כך התענפו עליי בטוקבקים וכל איזה... תקשיבי, מתענפים מדי פעם, אני שולח לך.
אני
אתנה
שאני כל הטוקבקים, נכון?
אז את הבוטית.
בזהויות אחרות שלי.
אוי, היה גם איזה, את שלחת לנו פה בקבוצה, אנשים שמתאהבים בבוטים, ב-AI כזה.
כן, תקשיב, כתבה בניו יורק טיימס, לא עכשיו איזה אתר קיקיוני שאני עוקבת אחריו באינסטגרם, ולי מחקר, בסוף גילו שאם מחבקים, אז אנשים זה טוב להם, לא כזה. ניו יורק טיימס כתבה. כן, מסתבר שהתופעה הזאת של אנשים שיש להם יחסים עם צ'אט, הולכת וגדלה. עכשיו, הם יודעים שזה צ'אט, אנשים לא תגידו עכשיו משולי מהפריפריה החברתית של טרללה, או עם איזה זה. אנשים שזה, תראה, זה לא כזה רעיון מופרך.
שלום, איך אני הגיע לטרללה?
הגעת. לא, זה לא כזה רעיון מופרך. יכול להיות שיש שלב בחיים שבאמת מה שאתה צריך בו, זה לא אדם שלשמוע אותו נושם, לשמוע אותו איך הוא דופק את הראש, מתגרד במיקרופון כל היום, עושה לך עצבים, איך הוא אוכל ברעש. לא, יחסים בתוך הטלפון שלי, שגם ככה רוב החיים שלי, הראש שלי תקוע שם, ויש לי יחסים, כותבים לי הודעות יפות, שולחים לי תמונות מומצאות שלי עם AI, כמו שה-AI עשה לאחת האנשים שהיו איתו ביחסים. ואני יודעת, ואנחנו שנינו יודעים שאין אותו באמת, אבל זה שאין אותו, זה גם אומר שאני לא חייב, שהוא לא הולך להתאכזב ממני באופן יוצא מן הכלל. הוא הולך לקבל אותי, להכיל אותי, על כל היתרונות המעטים שיש לי, ויכול להיות שזה לא כזה רעיון גרוע, ושיש תקופות בחיים שהיחסים האלה יכולים לספק אותך. רציני אני אומרת את זה. זה סתם אנחנו עדיין רואים יחסים כמו שראינו אותם. הרי אם לפני 50 שנה, או לא יודעת, 60 שנה, היו מדברים על פוליאמוריה, שהיום זה כל כך רווח, כן? שאני גם היום לא יודעת מה אני חושבת על זה. אבל בוא נאמר שהרבה אנשים יש להם את זה מסביב. לפני 50 שנה זה היה מי זה, הטרללה הזה שבפוליאמוריה. זה היה דבר ששמור רק לעשירים העשירים ביותר, או העניים העניים ביותר. הנורמטיבים לא היו בפוליאמוריה, והיום זה שיא האופנה.
הנורמטיבים רק בגדו.
הם לא
הרשו לעצמם, נכון, הם לא הרשו לעצמם, זה לא היה דבר שהרשו לעצמם להגיד, מגיע לי. עכשיו אני לא יודעת גם אם היום זה עובד, אין לי מושג, אבל זה כן עוד אופציה, זה כן עוד אפשרות. אז אולי בעוד 50 או הרבה פחות מזה שנים, תהיה עוד אפשרות, והיא יחסים בשאלת רחוק. שמע, אני אומרת לך ברצינות, גל ואני בתחילת היחסים שלנו לא גרנו באותה יבשת. באמת, היה זה שנתיים שהוא דעה, היינו נפגשים הרבה. לא, היינו נפגשים המון בדבר הזה, אבל הוא גר באחר.
רגע, אז אני אתן לי לחקור, כמה זמן?
איזה 3 שנים זה היה ככה.
3 שנים? איפה הוא גר?
באמסטרדם, הוא גר באמסטרדם עוד לפני זה, אז כאילו היה אמסטרדם ואז
הוא
ברלין.
הוא היה באמסטרדם, היית פה והיית כאילו...
אני הייתי נוסעת הרבה, כן, והוא היה נבע הרבה, זה כאילו זה הסתדר, אבל...
וואי, אבל... זה, את יודעת שזה הסגולה לאריכות ימים בזוגיות.
לא להיות באותו, לא להיות בזוגיות.
לא נוסע מלא לארץ, אלינור כבר זורקת אותי.
בבקשה, אז הנה, אתה רואה? אז אולי יש אנשים, גם אני זוכרת, זה היה לפני המון שנים, היינו יכולים להשאיר את הסקייפ במחשב פתוח בלילה, וכל אחד הולך לישון, וזה לפעמים זה יכול להיות לישון ביחד יותר נחמד, בלי לשמוע את זה נושם לי בתוך האוזן.
תגידי, ואיך קרה לו, ואיך הוא מתמודד עם המשבר?
משהו, איזה משבר שהעליתי אותו חזרה לארץ?
שיש לו אותך 24/7 פתאום, ואת לא בסקייפ, אי אפשר לשים על השתק.
לא, קודם כל אני כן אומר שלגל יש יכולת פנימית לשים על השתק גם כשאני מדברת. אתה רואה בעיניי משהו מזדגג, ואתה רואה שהוא הלך למקום הטוב שלו, ואתה רואה ש...
הופה, נשבלול!
הנה, אני במרחבים.
הופה, דברי חופשי.
הנה, מקום שהיא לא שם. הנה, היא בסקייפ. היא רק בסקייפ, ושמתי על מיוט. טוב, אני מרגישה שהשיחה הזאת נהיית אישית מדי, הרלה, ואני רוצות לחלק לכם איזה שקל. יאללה.
מצב סקייפ זה טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב, הרלה.
איזה כיף להגיע.
כן? כן. יופי, אני שמחה מאוד.
מזג אוויר כזה נעים.
כפו, התכוונת?
לא, לא. אתה בסדר, את קמה ב5, מי קם ב5?
גם קמה ב5 וגם מתלבשת בחושך. אז אני לא יודעת מה אני לובשת, אני לובשת לפי, את יודעת, כמו כתב ברייל. אני ממששת טקסטיל בבוקר. מה שנראה לי, ארוך חמים אני לובשת, אני לא יכולה, זה נורא החושך הזה. בסדר, לא נורא. מה אנחנו עושות היום? היום אנחנו... 125 אלף שקלים נדמה לי.
נכון.
כיף לי מאוד. רוצה. יאללה, בואי נחלק.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
אני יכולה לדבר עם מוטי ברמי?
מדבר.
שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
טוב.
התקשרתי לבשר לך שזכית ב-125 אלף שקלים.
באמת?
באמת, מזל טוב.
לא, אתה רצינית איתי.
רצינית מאוד, אני נשמעת כאילו אני עושה בדיחה.
לא, כן, גם שנצפרמות, אני באמת השיפוצים, ואני מחפש ממי לקחת כסף. ואני מתפלל, ואז התפלט אליי. ואני בחור על כיסא גלגלים, וחסן.
אז מה אתה משפץ את הדירה?
הבית, כן, משפץ לילדים, כזה. תקוע עם ככה, עם 150-200 אלה, ואז באה אליי, מה זה באמת מה שאתה אומרת?
וואו, זה באמת, באמת, כן, 125 אלף שקלים.
אתה יודעת שזה החלום שלי הרבה שנים, מתי אריאלה תקשר אליי ותגיד לי.
איזה חמוד.
אז מה, נפלו המספרים שלי כאילו?
כן, עלו בגורל, כמו שאומרים, עלה בגורל.
וזה אני לא ציפיתי, וואי.
אז אתה תסיים עם זה את השיפוץ עכשיו, את ה...
הוא חסר, כן, בדיוק, כן, כן.
וואו.
זה פחות יותר מה שחסר לי, ואני סימסת אותי עכשיו, מקום כלבי מזה, והוא רוצה ריבית.
יואו, מדהים. תסיים את הבית ותיכנסו ברגל ימין.
כן, ודפתי בריאה, ואני...
גם אתה. כל טוב, הרבה הרבה בריאות.
ביי.
איזה כיף זה... שאתה מחפש, לא, המשפט הזה, מחפש ממי לקחת כסף.
כן,
כאילו,
כן, כן. בכלל, בשיפוצים הרי זה בור בלי תחתית.
גם זה בטח, אתה כל הזמן מרגיש לא מספיק, כן, שאתה נכון, לא מספיק.
וצריך להתפשר, ואתה רוצה את זה, ואתה תיקח משהו ליד.
לא, אז יהיה לך בול. זה,
כן.
מה, עכשיו? יש לך חלום שיפוצי? יש
לא,
מה
לזה, ובוי לי.
אנחנו נבוא לראות את השיפוץ שלו ונהנה ממנו.
זה בלגן זה, אוי ואבוי. אלא אם כן יש לך מספיק כסף להרוז את הכל, לעבור לדירה אחרת,
לעשות שיפוץ ולחזור.
לעשות שיפוץ ולחזור, אבל למי יש כוח להרוז?
אז את לוקחת חברה שתארוז לך. הנה עוד פרס של מפעל הפיס.
נכון.
אורזים לך.
עם זה אני מסכימה.
או, סוף סוף.
אוקיי.
יום מעולה, אראלה.
ביי.
יאללה, ביי.
עוד אין לכם מינוי פיס? הצטרפו עכשיו. כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. ואולי גם אתם תזכו לקבל טלפון מאראלה.
אוקיי, חברים, אנחנו, מה שנקרא, סיימנו עוד יום נפלא שבו אני וגלית מלרלרים את עצמנו לדעת, אבל באיזה חן וכיף. יום חשוב, חזר מי שחזר ארצה. אנחנו רוצים להגיד תודה, תודה שהייתם איתנו, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, אנחנו נהיה פה גם מחר. מיד אחרינו, מה שיהיה אחרינו, להתראות.